יום הולדתי חל כששני הבנים שלי היו בחזית, עמוק, עמוק בחזית. אמרתי לבעלי, אנחנו עכשיו עושים יום כמו אין מלחמה בעולם. אנחנו הולכים למלון ואנחנו נצא למסעדה. נעשה דברים כיפים ונהנה מהיום הזה, בשבילנו. והוא זרם איתי, לשמחתי הרבה מאוד. והבנים פרגנו. והצלחנו. הצלחנו לעשות יום שלם, כמו אין מלחמה בעולם, כמאמר השיר.
היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. השנה חג הפסח נחגג באווירה שונה מהרגיל. החטופים שלנו עדיין לא חזרו הביתה, ולכן קשה באמת לדבר במושגים של חג החירות. המלחמה עדיין נמשכת, ואפילו מתרחבת לעוד חזיתות, ואני מתכוונת כמובן למתקפת הטילים האיראנית שחווינו באחרונה. חוויה ללא ספק מפחידה. אז אולי אפשר לפחות להתנחם במזג האוויר? האמת, לרבים מאיתנו יש גם הרבה דברים טובים שקורים בחיים שלנו, ועל זה נדבר היום. נדבר על פסיכולוגיה חיובית. ומי מכם שחושב לעצמו, עזבו אותי מזה עכשיו. תנו לפרק הזה צ'אנס. אני מבטיחה לכם שיחה לא שגרתית בנושא הזה. זו שיחה שבה נסביר למה גם ברגעים האלה, הקשים והעצובים, מותר ואפילו רצוי ליהנות ולהיות שמחים. ונדבר גם על איך עושים את זה. האורחת שלי היום היא דוקטור עידית זכאי אור, מנכ"לית מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית באוניברסיטת רייכמן, שאפילו עבדה במשך 19 שנים במשרד ראש הממשלה. אגב, זו שיחה שהתקיימה לפני המתקפה האיראנית, אבל אין ספק שדרכי ההתמודדות שמתוארים בה להשגה של יותר חוסן נפשי, מאוד מאוד רלוונטיים עכשיו, כשהעצבים רופפים. אז אנה נימה. שלום דוקטור עידית זכאי אור, מנכ"לית מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית באוניברסיטת רייכמן.
צהריים טובים.
אז בואי נתחיל מכך שתציגי את עצמך, יש לך רזומה מאוד מעניין יחסית לתפקיד, אז אני במאזינים, אשמח לשמוע.
אז אני מכפר חיים, מושב קטן בעמק חפר. הקליים טופיים שלי זה שאני יודעת לעשות רוורס עם עגלה, כאילו רוורס בטרקטור עם עגלה.
אוקיי.
זה אירוע מאוד מאוד מורכב, ואני מאוד גאה שאני בגיל מאוד צעיר. כבר נוהגת על שלל כלי רכב ורוורס עם עגלה, זו חוזקה שלי.
אוקיי.
מלבד זאת, למדתי פסיכולוגיה ופילוסופיה, ואז דוקטורט לפסיכולוגיה. התמקדתי בסכסוכים, איך לומר, העולם תמיד יספק פרספקטיבה מעניינת על סכסוכים, לא משנה אם הם בין עמים, בין אנשים, בין קבוצות. אחרי הדוקטורט שלי קיבלתי הצעה שלא יכולתי לסרב לה. במקום לנסוע לפוסט דוקטורט שכבר היה מוסכם וסגור בקליפורניה, עבודה במשרד ראש הממשלה. הייתי בטוחה שאני לא אצליח להתקבל, התקבלתי, הייתי בטוחה שאני לא אצליח לעבור את ההכשרה, עברתי, עשיתי 19 שנים בעיניים מדהימות במשרד ראש הממשלה, ארגון מפואר. ואז נסענו לכמה שנים לקליפורניה, אז כשחזרנו ארצה, עשיתי הסבה להוראת אנגלית, שזה המקצוע המבוקש בעולם. במשך שנה הספקתי להיות מחנכת לכיתה של נוער בסיכון, ומורה לאנגלית. ואז התקשרו אליי ממרכז מיטיב, אוניברסיטת רייכמן, פרופסור רנת שושני הציע לי להיות המנכ"לית של המרכז. וזאת שוב הייתה הצעה שאי אפשר היה לסרב לה, אז לא סרבתי. והנני כאן כבר שנתיים וחצי,
ואת טוענת שזו עבודה הטובה בעולם.
אני לגמרי חושבת שאני מחזיקה בג'וב הטוב בעולם. כל מה שאני עושה, רוב היום, חוץ מאשר הימים הקשים שאני עושה אקסלים, כי אני מנכ"לית, אני עוזרת לאנשים לחיות חיים יותר טובים. ואני חושבת שהיכולת לתת לאנשים כלים לשפר את חייהם בעצמם, שזה מה שעושה הפסיכולוגיה החיובית, זה כוח על שתענוג להשתמש בו.
אז בואי נסביר באמת מה מדובר, גם מהו מרכז מיטיב וגם מהי פסיכולוגיה החיובית. כי אני חושבת שהרבה אנשים שומעים את המושגים האלה, והם נשמעים להם אולי...
פריבילגים שטחיים?
אוקיי, אפשר לנסח את זה ככה. תעת משהו שנמצא אי שם בשמיים, ונשב ונחזיק ידיים, ונחשוב מחשבות טובות, אבל החיים עצמם יכולים להיות קשים מנסוע, ולא קשורים אולי כאילו טכניקות הקלילות האלה.
אז זאת שאלה נהדרת, כי... אני תכף אענה על השאלה, אבל קודם אני אומר שיש לנו עכשיו פרויקט מאוד גדול לצוותי חינוך בדרום הארץ, כולל אשכול עוטף. באמת, כאילו, אפשר להיפגש עם בהתנגדויות שאומרות, מה עכשיו פסיכולוגיה חיובית? תראו את המציאות שלנו. אבל כשנכנסים לעומק הדברים, כמו שבדרך כלל קורה שנכנסים לעומק של דברים, אז מבינים שפסיכולוגיה חיובית זה לא הפי-הפי. פסיכולוגיה חיובית מתייחסת לחיים כפי שהם שמכילים את הכל. מכילים כאב וקושי וצער ואובדן ואבל, אבל גם את הכלים להתמודד איתם. בעצם פסיכולוגיה חיובית היא האחות הקטנה והחכמה של הפסיכולוגיה, שהחל משנת 99, היא תחום של מחקר ויישום על החלקים האנושיים שאפשר לסגשג ולפרוח בהם. ברגע שאנחנו שמים את נקודת המבט או את הפוקוס על האזורים שאנחנו יכולים לנהל אותם ויכולים להתקדם בהם, אז החיים שלנו תופסים איזושהי זווית, והזווית הזאת מיטיבה איתנו. עכשיו, עבור באמת רוב האנשים, חוץ מאנשים שסובלים מחלת נפש מאוד קשה או דיכאון מז'ורי, אז רוב האנשים יכולים להשתמש לפחות בחלק מהכלים האלה ולשפר את חייהם. המרכז מיטיב הוקם כאן באוניברסיטת רייכמן לפני 13.5 שנים, מתוך חזון של לתת לכמה שיותר אנשים נגישות לכלים האלה.
אבל אולי קצת, אם בכל זאת ציינו את יישובי העוטף, ואנשים שבאמת חוו על בשרם אירועים קשים, לעתים טראומות, אז אולי נעשה ככה לקשר בין הדברים, כי קצת לכאורה אדם שחווה אירוע כל כך קשה על בשרו, אומרים לו, אוקיי, תיגש לטיפול. ולרוב המטפלים הם, בואי נגיד, פסיכולוגים קליניים, אנשים שבאמת ירדו איתו גם לשורשים הביוגרפיים שלהם, וגם לשורשי האירוע ולטראומה, וינסו לטפל. אז איך לתוך המקום הזה נכנסת פסיכולוגיה חיובית? כלומר, אני מנסה ככה לקשר בין כלים שאת מתארת אותם ככלים פשוטים של היום-יום, והיום אנחנו נדבר על היום-יום, על השגרה שרלוונטית לרבים מאיתנו, לבין כן אנשים שאת יודעת, נכנסים לאיזשהו תוואי עמוק וקשה של טיפול. למשל.
אז ראשית, הכלים הם ישימים, אבל הם לא פשוטים. הם דורשים הרבה עבודה, והם דורשים הבנה, והם דורשים מערכות מנטלית. אבל מאוד מאוד שכרם בצדם.
את יכולה לתת דוגמה לכלי כזה?
אני מקווה שזה יובן כלא קלישאתי. אחד הכלים הראשונים של הפסיכולוגיה החיובית, שגם נחקר הכי הרבה, ולכן הוא כבר אולי נשמע לאנשים טריוויאלי, הוא הכרת תודה. היכולת של אנשים להכיר תודה על הטוב שיש בחייהם, גם כשיש בחייהם לא רק טוב, נותן גם אזור של רווחה נפשית, וגם יכולת לפרספקטיבה קצת שונה על המצב. אנחנו מדברים עכשיו הרבה מאוד על טראומה. אנשים שחוו טראומה צריכים טיפול שהוא ממוקד על ידי מומחים לטראומה, ואגב, לא הרבה אנשים הם כאלה. הרבה מאוד פסיכולוגים עכשיו רוכשים את הכלים האלה, כי הצורך הוא מאוד גדול. אבל טראומה הרבה מאוד פעמים מלווה בצמיחה פוסט-טראומטית, שבחלקה הוא תהליך אפילו טבעי. אם הוא תהליך טבעי, אז גם זה תהליך שאפשר ליישם אותו ולהעצים אותו. צמיחה פוסט-טראומטית בעצם אומרת שחוויתי אירוע מאוד מאוד קשה, אבל התמודדתי איתו ויכולתי לו, וצמחתי ממנו. כי בעצם פיתחתי סל מיומנויות שלא היה לי קודם כשהתמודדתי עם הטראומה הזאת. אני מסתכלת על משפחות החטופים, שאנחנו מקפידים מדי שבוע לבוא לתמוך בהם. האנשים האלה עוברים באמת קושי בל יתואר בכלל במילים. ואת רואה אותם כל הזמן בפעולה, וכל הזמן במאבק, וכל הזמן בתקווה. כי המקום שאתה שואב ממנו את הכוחות למאבק האדיר הזה, הוא התקווה שהם יראו את הילדים שלהם ובני המשפחה שלהם בחזרה בבית אחר כך. והם יעשו הכל כדי שזה יקרה. כשכל זה ייגמר, והאהובים שלהם יחזרו הביתה, אז הדברים המדהימים שהם עשו, הם שלהם. הם עשו אותם. ואז יגיע היום השמח הזה וכולנו נשמח, והם נשארו עם הדבר המדהים הזה, שהם ישבו בבית הלבן כל הזמן, וגרמו למעצמה להתגייס לטובת העניין הזה, ועוד ועוד. איזה דבר מדהים זה. מה אפשר לעשות אחר כך עם הכלים האלה? אגב, יש מילה שאנחנו נדבר עליה אחר כך שאני לא אוהבת, אבל חלק מההגעה לחוסן, סליחה.
המילה שאת לא אוהבת.
כן, המילה שאני לא אוהבת, היא ההבנה שהייתי במצב מאוד מאוד קשה, והייתי מסוגלת לדמיין איך אני אצא ממנו אחר כך, עם מה ואיך ולתוך מה. וצמיחה פוסט-טראומטית זה בדיוק האזור הזה.
אז כמובן יש אנשים שנחשפו לאירועים קשים, חוו טראומה, ובאמת הם, אני חושבת, זקוקים גם לכלים משמעותיים של טיפול, וגם כמובן הפסיכולוגיה החיובית יכולה לסייע. אבל אם לרגע אנחנו יוצאות מהמקום הזה ומסתכלות על, את יודעת, על מרבית האנשים, מרבית הציבור, שלא נחשף לאירועים קשים בצורה קיצונית, אבל חווה, אני חושבת, באופן מתמיד, סוג של עצב ביום-יום, כי אנחנו באיזשהו מקום מדינה בטראומה, מדינה אולי בפוסט טראומה. והיום אנחנו נדבר על נושא שהוא בעיניי חשוב. איך אפשר בכל זאת לחוות שמחה ולשמור, אני לא יודעת בדיוק איך לנסח את זה, אולי מורל גבוה והסתכלות חיובית על העולם, גם כשמסביב הנסיבות נראות ועצובות. אז יש הרבה על מה לדבר, אבל נתחיל מהמילה חוסן, שאת לא אוהבת.
בואי נדבר על זה. ראשית, לגבי מה שאמרת, אני חושבת שחשוב להסתכל על המצב היום, שיש פה איזה מין שניות כזאת. כי מצד אחד, החטופים עוד לא בבית, המלחמה נמשכת, ומאידך, החיים חזרו למסלולם. אנחנו לומדים, אנחנו עובדים, אנחנו מתפקדים. ויש כאן איזשהו משהו מאוד מורכב שצריך להחזיק אותו, שזה גם וגם. עכשיו, החיים הם גם וגם. ואני חושבת שיש לנו את היכולת לעשות דברים שהם מורכבים. אנשים הם חיות מעניינות, לכן הלכתי ללמוד פסיכולוגיה. הדבר הראשון שצריך להבין הוא שמותר לנו לחמול על עצמנו. חמלה עצמית זה קונספט שהוא מורכב, והוא דורש מאיתנו ברגעים של קושי, דבר ראשון, לא לנזוף בעצמנו על כך שלא היינו מושלמים. לקבל את עצמנו כפי שאנחנו, להבין שעשינו כמיטב יכולתנו, להבין שאנחנו חלק ממרקם אנושי רחב, ולקחת את מה שכן עשינו כמו שצריך, ולהתקדם איתו. עכשיו, מרכז מיטיב פגש הרבה מאוד אנשים מתחילת המלחמה ממש. אנשים באו לבקש עזרה, באו לבקש כלים. והדבר הראשון שנחשפנו אליו היה אנשים שאמרו, אני לא מסוגל לאכול, אני לא מסוגל לישון. אני מרגיש אשם שלי לא קרה שום דבר. אשמת הניצול, אגב, זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ במקרים האלה. וכל הזמן ניסינו לשכנע שהפוך, שכדי לתפקד היטב, כי התפקוד הטוב שלנו גם עוזר לאנשים אחרים מסביבנו. היה פה גל לאומי מטורף, שאגב עדיין ממשיך בהרבה מאוד מקומות של התנדבויות. למה? ראשית, כי באמת היה צורך עצום, היה פער לגשר עליו בין מה שהיה צריך לבין מה שניתן, והחברה האזרחית התגייסה. אבל גם לעזור לאדם אחר הוא הדבר הראשון שמשפר מצב רוח, הראשון שמביא רווחה נפשית. העשייה מאוד מאוד טובה, מגבירה את המילה היא שאני לא אוהבת. וגם אני חושבת שהיכולת של אנשים לגייס את עצמם כדי לעזור לאדם אחר מגיעה מהמקומות שמהם הם שואבים כוח. אז אם אני יודעת שאני שואבת כוח מלהיות עם המשפחה שלי וזה עושה לי טוב, אז אני אלך למקום שטוב לי ונעים לי, אשאב ממנו כוחות, ואז אקח את הכוחות האלה ויישם אותם עבור החברה, עבור הזולת. ולכן לא צריך להתבייש במקומות שאנחנו נהנים מהם וטוב לנו בהם, כי המקומות האלה הם מכפיל צמיחה.
אבל לא אמרת למה את לא אוהבת את המילה חוסן.
אני לא אוהבת את המילה חוסן, כי אני חושבת שנעשה בה שימוש מופרז. Okay? כשמשתמשים במילה יותר מדי, לא תמיד בצורה הנכונה והמדויקת, אז ראשית כולם כבר חושבים שהם יודעים על מה מדובר, ושנית כבר לא רוצים לשמוע על זה יותר. אם היום אני אבוא ואני אציע לאנשים שמאוד נזקקים לשיפור החוסן שלהם, סדנת חוסן, אני אגידו די, כבר ראינו, כבר עשינו.
אוקיי, כי דווקא המהות של המילה היא מהות מדויקת, אני חושבת. כי ראית שהתפתלתי, אמרתי, מצב רוח טוב, מורל גבוה, אבל האמת שזו מילה, סך הכל, שמזקקת את המציאות הרצויה. כלומר, אנחנו, קשה לנו לדבר על מצב רוח מרומם, אבל אנחנו כן רוצים...
לי לא קשה.
אוקיי, תכף תסבירי למה. אבל אני חושבת ש... את יודעת, רוב האנשים שואפים לכך שהם יוכלו להמשיך לתפקד ולחוות שגרה טובה.
טוב, אז חשפת אותי עכשיו. בסדר. חוסן, resilience, היא בעצם היכולת שהיא באמריקאית to bounce back. To bounce back זה אומר, אני כדור גמיש. לא זו בלבד שאני אקפוץ בחזרה למקום שממנו ירדתי, אלא אף יותר. זה מה שציינתי קודם עם הצמיחה הפוסט-טראומטית. העובדה שיש לי חוסן אומרת, שאני יכולה לעמוד מול מצבים קשים, להתמודד איתם היטב, ולחזור למקום שהייתי ואף יותר. בעיניי זאת הגדרה שהיא טובה וממצאה.
איזושהי עמידות.
עמידות זה חלק מזה.
אולי,
Resilience,
כן.
זה גמישות. מגיע מאיטלקית.
שילוב של עמידות וגמישות, מה את אומרת? צריך לחשוב על מילה.
שילוב של עמידות וגמישות זה מצוין. למה המילה הזאת מצוינת? ה-resilience, זה מלטינת, זה באיטלקית להעלות זה סלירה. זה ריסה לירה, לעלות מחדש.
אוי, להגיד את זה באיטלקית זה בכלל נפלא. אז לפני שנגיע באמת לכלים, לאיך עושים את זה, וניתן ככה דוגמאות, ונדבר גם על עולם העבודה, ועל המילואימניקים והמילואימניקיות ששבו לחייהם באחרונה, כן אני רוצה שננסה לדייק בעצם את החשיבות לקיומה של עמידות כזו, של רזיליאנס כזה, לאור העובדה שכמו שאמרת, אנשים מרגישים אשמה על כך שהם שמחים או רוצים להיות שמחים, או חושבים על לצאת לבלות, או לצאת, או לשמוח, או לרקוד, או לחגוג, ואולי אפילו הם מרגישים סוג של דיסוננס או כעס אל מול העצב הלאומי הגדול בסיטואציה שבה אנחנו נתונים, כאשר בצד זאת אנחנו רואים, כן, חזרה לשגרה, כי זה קורה באופן טבעי ובאיזשהו מקום טוב שכך, כי ללא שגרה וללא כלכלה מתפקדת, עבדנו. אבל אני חושבת שהרבה אנשים מתקשים אולי לגשר על הפער. ובעצם מה שאת אומרת, כשאנחנו חזקים, אנחנו יכולים גם לתת לאחרים.
לגמרי. כשאנחנו חזקים, אנחנו דבר ראשון יכולים לתת לנו. הכל מתחיל ביכולת התפקוד שלנו. יכולת התפקוד שלנו נתרמת מתוך היכולת שלנו לזהות רגעים טובים ולהפנים אותם וליהנות מהם. כי בסוף, באמת, מהי התחושה הטובה שלנו של רווחה נפשית? זה תחושות של הישג ושל הצלחה ושל אהבה ושל שמחה ושל יופי ושל חיבור לטבע, שהם רגעים שאספנו אותם ושמרנו אותם. כי אם אני למשל אלך עכשיו כאן בקמפוס, ויש כאן אקליפטוס מדהים מולי, ויש דשא שבדיוק יסחו אותו, ויש ציפורים שמצייצות, ויש סטודנטים שמחייכים, ואני אעבור, ואני בכלל לא אשים לב שכל הדבר הזה נמצא מסביבי, הרווחה הנפשית שלי לא קרה לה כלום. אבל אם אני אדע להביט ולראות ולהפנים מה ראיתי, ולחבר את זה לדברים טובים בתוכי, אז אני אצא עם הרבה יותר כוחות. אחת הפרקטיקות, אגב, של הפסיכולוגיה החיובית, שהיא מקסימה בעיניי, היא all walks, זה הליכות השתאות. לקחו אנשים שאוהבים לטייל, ונתנו לחלקם לטייל בטבע, ולחלקם אמרו, בזמן שאתם הולכים, תתמקדו. תתמקדו במה שאתם רואים, תתמקדו בחיבור לטבע, תתמקדו בריח, ביופי. וגילו שאנשים שבעצם התמקדו בחוויה, נהנו מבריאות פיזית ונפשית טובה יותר, משמעותית לאורך זמן. והמשמעות היא בעצם ההפנמה של החוויה. עכשיו, היומיום שלנו מלא ברגעים כאלה. חלקם קורים לנו באופן טבעי, וחלקם אנחנו יכולים לייצר. אבל הפער שכדאי לגשר עליו, הוא בין פשוט לחלוף לידם, לבין להכניס אותם לתוכנו. זה כמו הסוללה שלך, צריך להטעין אותנו. אלה דברים שמטעינים אותנו. והבחירה לטעון את עצמנו היא בחירה שלנו, המימוש הוא שלנו וגם הרווח הוא שלנו. עכשיו, אנחנו, בני אדם, הם יצורים שנדבקים ומדביקים. הדבקה רגשית, תופעה מאוד רווחת. כשאני נכנס לחדר, אם אני באה עם אנרגיה טובה וחייכנית, האנשים מסביבי ידבקו באנרגיה הזאת, ואז הם גם ילכו איתה הלאה למקומות אחרים ואנשים אחרים. לעומת זאת, אם אני אבוא עצובה או כועסת, אז גם האנרגיה הזאת לצערנו עוברת ואנשים לוקחים אותה הלאה. אז בעצם אם אנחנו יודעים לייצר מסביבנו, אגב, מקומות עבודה זה קלאסיקה, תחשבי על מנהלים שבאים מלאי אנרגיה טובה לעבודה. היא מחלחלת הלאה. הצוות שלהם נראה כמוהם. אז זה משהו שמאוד כדאי ליישם גם למשפחה וגם לעבודה.
אבל כשאנחנו פוסעות פה במרחבים, ומסתכלות ומחייכות אל הסטודנטים, ונפעמות מהטבע הנחמד שיש פה בחוץ, ומהיום היפה הזה שזכינו בו היום, איך אפשר להכיל בתוכנו גם את ההשתאות הזו, וגם את הכיף הזה, לצד העצב?
אנחנו בני אדם שיכולים להכיל בתוכנו טווח מאוד רחב של רגשות. והרגשות האלה נעים בנו. על הדלת של החדר שלי מדבקת מדבקה עם חבר של בני שנהרג בעזה. וכל שאני נכנס לחדר אני רואה אותו. ואני חושבת עליו. אני חושבת איזה מדהים הוא היה. ואני חושבת על רעיונות הטובים שהיו לו. אז יש כאן צער על כך שהוא לא כאן. אבל יש כאן גם את המקום שהיה לו בעולם. ושהוא משאיר בעולם. ושיש לו מורשת ואפשר לקחת אותה קדימה. עכשיו, הרגש הזה הוא רגש מורכב, אבל הוא אנושי. ואני חושבת שהיותנו בני אדם היא בדיוק כזו, היא מורכבת מהרבה מאוד דברים באותו זמן. עכשיו, יש דברים שלא יכולים לחיות בנו באותו זמן, והוא מחשבה. אנחנו לא יודעים להחזיק שתי מחשבות באותו זמן, אפילו אמהות עובדות שיכולות לעשות ארבעה דברים באותו זמן, מחשבות לא יכולות להתקיים באותו זמן. ולכן, אחד הדברים שאני חושבת שבני אדם כדאי שיעשו, הוא כשיש להם מחשבה מאוד מאוד קשה, והם רוצים להפסיק לחשוב אותה, להחליף אותה באופן אקטיבי במשהו אחר. היכולת לייצר מחשבה שתחליף מחשבה אחרת, היא יכולת אנושית קיימת, שכדאי להתאמן בה ולהשתמש בה. כי בימים האלה יכולות לעלות לנו מחשבות מאוד מאוד קשות. הורים שיש להם ילדים בחזית, אני בטוחה שהם מדי פעם ביום עולות להם מחשבות מאוד מאוד קשות. אבל כדאי מאוד לא להישאר עם המחשבות האלה ולהחליף אותן באחרות. מחשבות של תקפה, מחשבות של עתיד, מחשבות של משמעות. וזה מאוד מאוד יכול לשרת אותנו.
אז ציינת הורים שהילדים שלהם שרתו או משרתים בחזית, וזו למעשה חוויה שחווית באופן אישי.
ביג טיים.
ביג טיים. עם שניים מבנייך ששרתו בחזית, אחד בצפון ואחד בדרום. זה כמובן סיטואציה שמובילה לטלטלות רגשיות לא פשוטות, אבל יש לך סיפור שמגלה וממחיש בעצם את העקרונות שאת מאמינה בהם ומטיפה להם, של איך להצליח לשמור על עצמנו ולהרים את עצמנו גם ברגעים הכי קשים.
נכון. אני לא צריכה להסביר למה מאוד קשה שיש שני בנים בחזית. אז מעבר לעובדה שבאמת עבדנו מאוד מאוד קשה בדברים שראיתי בהם הרבה מאוד משמעות, וזה משהו שנותן הרבה מאוד כוח, הקפדתי לעשות דברים שידעתי שעושים לי טוב. ידעתי אגב שכשמאוד מאוד קשה לי, אני יכולה ללכת לים, לשחות או לחתור על סאפ וזה יעשה לי טוב, אז ניצלתי את זה, כי יש גבול לכמה אפשר להטיל עול על סביבתך. אבל גם הייתה הזדמנות להוכיח שאני באמת, I'm putting my money where my mouth is, כי יום הולדתי חל כששני הבנים שלי היו בחזית, עמוק, עמוק בחזית. אמרתי לבעלי, אנחנו עכשיו עושים יום כמו אין מלחמה בעולם. אנחנו הולכים למלון ואנחנו נצא למסעדה. נעשה דברים כיפים ונהנה מהיום הזה, בשבילנו. והוא זרם איתי, לשמחתי הרבה מאוד, והבנים פרגנו. והצלחנו, הצלחנו לעשות יום שלם כמו אין מלחמה בעולם, כמאמר השיר, וליהנות ממנו ולצבור בו כוחות ורגשות טובים, ולהמשיך הלאה. להמשיך הלאה ליום הבא, שהיה יום קשה, מבחינה לאומית, ובאנו עליו עם כוחות, עם התמודדות.
זה סיפור מדהים, כי כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שאנשים גם אולי חשים אשמה, אם הם יוצאים ומבלים ורוקדים וצוחקים, ולא בדיוק יודעים איך להכיל את זה, אפילו את הרצון הזה, או סיטואציה שבה הם חווים את הרגשות האלה, או אפילו כשהם מסתכלים על אחרים, שעושים משהו כזה, ואותם אנשים נראים להם מנותקים, או אולי לא אמפתיים.
או אולי מושחתים אפילו.
או מושחתים, או כהים, כהי רגשות, או לא מעורבים. ואת אומרת, לא, זה משהו שיכול דווקא לחזק אותנו, ולהביא אותנו למקום שיכול גם להיטיב עם סביבתנו.
אני חד משמעית חושבת כך, ואני חושבת שגם השאלה היא, מה אנחנו עושים בשאר הזמן? כלומר, אני חושבת שהורים שיש להם שני בנים בחזית, ושבכל זמן אפשרי באים לעזור לאנשים אחרים ולתמוך בחטופים, אז אני חושבת שזה ממש ממש בסדר לפרגן לעצמנו את החלונות האלה. באמת, אסור לנו לשכוח גם את האנשים האחרים שזקוקים לנו, ושלא יכולים עכשיו ליהנות משום דבר, ולקחת את הכוחות שצברנו במקומות שבהם אנחנו נהננו, ולבוא להיות איתם, ולבוא לצעוד עם משפחות החטופים ולתמוך בהם, ולבוא לבקר את הפצועים במחלקות השיקום.
כן.
אני חושבת באמת שצריך לעשות גם וגם. אז זה לא רק שכדאי שנצבור כוחות ונהנה, גם בוא ניקח את הכוחות האלה ונעשה איתם משהו טוב ומיטיב.
סיפרתי שכשחתרת לסאפ בים, אז השתמש באסטרטגיה שהיא כחלק מהכלים של הפסיכולוגיה החיובית, ואת מדברת עליה רבות, והיא ציור של תמונת עתיד. וזה, אני חושבת, איזושהי עבודה מנטלית, שכאמור היא כחלק מהכלים שאת מאמינה בהם. אז מה היה שם בדיוק בתמונה שציירת?
אחד הדברים שמבדילים בין אנשים שיש להם יותר חוסן לבין אנשים שפחות, הוא היכולת להחזיק תקווה. עכשיו, תקווה, יש תקווה שהיא באמת ברמה הלאומית, של להגיד, יהיה פה יותר טוב, המלחמה תיגמר, אנחנו נבנה, אנחנו נסגשג, נגיע לשם. לבין תמונה של תקווה שהיא מאוד מאוד פרטית. אמרתי קודם שמחשבה קשה אפשר להחליף במחשבה אחרת, והכי טוב אם מחשבה אחרת כבר בנויה. אז אני אמרתי, אוקיי, מה אני אבנה לעצמי, שאני תמונה מנטלית טובה, שאני יכולה לייצר לעצמי לרגעים קשים. אגב, התמונה המנטלית הזאת, כדי שהיא תהיה לנו שימושית, צריכה להיות כבר בנויה ומוכנה לנו בשלוף. כדי שהיא תהיה נגישה לנו.
אוקיי, כדי שהיא תהיה... צריך לשחזר אותה ולחשוב עליה...
צריך לבנות אותה לפרטי פרטים. אז התמונה הראשונה שבניתי, כן, שעבדתי עליה ובניתי והשקעתי בה, הייתה ארוחת אחרי המלחמה. שזה אומר, המלחמה תיגמר, הבנים שלי ישובו הביתה, בריאים שלמים ומנצחים, ואני אכין להם ארוחה כי הם אוהבים לאכול, ותכננתי ברמה של צבע המפיות, היין שיוגש, ולהזמין את התבלינים הרלוונטיים שיהיו בארון, כדי שיהיו מוכנים לרגע הזה. המחשבה על הארוחה הזאת של הבנים שלי באים ויושבים לשולחן, והנה הארוחה הזאת, הייתה מחשבה נהדרת שליוותה אותי, עכשיו אני מדברת על זה ויש לי צמרמורת, ממש, כי כבר המלחמה עוד לא נגמרה, אבל כבר הם חזרו מהחזית וישבו לשולחן, אז הארוחה הזאת כבר התקיימה. ואז אחרי שככה נהניתי מהתמונה המנטלית הזאת, אמרתי, למה לצמצם את עצמך? בוא נחשוב על תמונת עתיד עוד יותר שווה, שכוללת עוד יותר דברים. עכשיו, לי יש שלושה בנים, באמת לא הצגתי את עצמי כראוי, אז יש לי שלושה בנים, בת לא הצליחה לי. אז אמרתי, מה אני רוצה להשיג בעולם הזה? אני רוצה נכדות.
ברור.
ולכן התמונה המנטלית שבניתי הייתה הבריתה של הבת של אורי, והבריתה של הבת של איתמר. גם עשיתי טעות אסטרטגית, וגם אמרתי את זה לאורי וחברתו, הם מעט החבירו, אבל הם אמרו, טוב, אנחנו יודעים שהיא לא לגמרי נורמלית, האישה הזאת, בוא נדפדף, וזה היה נהדר בשבילי, כי בריתה כזאת אומרת המון המון דברים שקרו עד אז, וכולם טובים.
וזה הקל עלייך, מה שהרגשת שזה מביא אותך למקום כן. הרבה יותר רגוע ואופטימי?
זה הביא אותי למקום של חלון לרווחה נפשית, שממש נפתח בי. ואז יכולתי לשאת את המציאות.
אבל כאילו, הרבה פעמים, כשאנחנו מנסים לדמיין דברים טובים, גם צף הכל שאומר, מי יודע אם זה באמת יקרה, כל מיני ספקות כאלה, או באותה מידה זה יכול גם לא לקרות, דברים יכולים לא להסתדר כמו שאנחנו רוצים שהם יסתדרו. אז כאילו, התמונות האלה הן לא קצת סדוקות מראש?
הלא לקרות הזה הוא נכון גם לגבי דברים רעים. אפילו אני, למרות שאגב הצלחתי לשכנע את בני משפחתי, הבנים שאני תמיד צודקת, שזה אגב אסטרטגי, לאימא, אז אפילו אני לא יודעת מה יהיה.
ברור.
אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה, אף אחד מאיתנו לא יכול לשלוט ב-100% במה יהיה. הסדקים האלה הם הסדקים שיכולים מאוד מאוד להקשות אלינו. כדאי לנו לנסות לשהות כמה שיותר באזורים שבהם אנחנו יכולים לשלוט. עכשיו, במחשבות שלנו אנחנו יכולים לשלוט. אין ספק שאם אנחנו נפקפק בזה שיהיה טוב, אז יכול להיות שנצדק. אין ספק. אבל הפקפוק הזה הוא משהו שיתקיים בנו בכל מקרה. ולכן כשאנחנו בונים תמונה מנטלית חיובית, מוטב שנאמין לעצמנו.
ואת ממש האמנת?
לגמרי. אני עדיין מאמינה, אגב. אני עדיין מאמינה. אני גם מאמינה בעובדה שיהיה פה יותר טוב. אנחנו צריכים מאוד להתאמץ בשביל זה. לעבוד בשביל זה מאוד מאוד קשה, בהרבה מאוד חזיתות. אבל אני מאמינה בזה. אנשים בלי תקווה לא היו בונים את המדינה הזאת. הסבא רבא רבא שלי לא היה מופיע פה ב-1881, אם הוא לא חשב שאפשר יהיה לייצר פה מדינה ליהודים.
את גם באמת מדברת בעצם על עבודה מנטלית, שאנחנו צריכים לעשות עם עצמנו, כאילו כדי לחזק את המקום הזה במוח שלנו, בדפוסי המחשבה שלנו, כך שנהיה יותר... באמת חזקים מנטלית, כמו עם המילה שציינת קודם, עם resilience. אז זה בעצם אימון. אימון מחשבתי מתמיד.
נכון.
איך האימון הזה בא לידי ביטוי? איך עושים אותו? כי אני חושבת שאנשים זקוקים לכלים האלה בימים האלה. קצת, יש כל מיני דברים שאומרים לנו לעשות, ואני באופן אישי מאוד ממליצה עליהם, כמו פעילות גופנית, שמאוד עוזרת להרים מצב רוח, ולהוסיף אנדרופינים, ולחשוב בצורה חיובית יותר על המציאות. נותנת הרבה חוסן בעיניי. אבל לפעמים אנחנו צריכים את זה כאן ועכשיו, בכל מיני סיטואציות בחיים, אז איך עושים את זה?
אז ראשית, אמרת עבודה מנטלית ופעילות מחשבתית, מוחית, אבל באמת, הגוף שלנו מאוד מאוד מחובר לתודעה שלנו. ולשמור על הגוף שלנו, לעשות פעילות גופנית, לישון כמו שצריך, לאכול כמו שצריך, הם קריטיים בחשיבותם, כדי שבכלל נוכל להגיע לעבודה מנטלית. Mm-hmm. אז צריך להגיד את זה, והנה
זה
אמרתי.
זה הבסיס.
Mm-hmm. כן. אז לכו לשחות, לכו לרוץ.
האמת שאיזה משהו מומחה אמר לי באחרונה, להקפיד על כך, בטח בעת הזו, כל יום.
צודק.
כל יום. הוא באופן ספציפי, אני חושבת, שוחה מדי בוקר.
אני איתו.
אז הוא אמר לי שזה באמת, כלי שהוא יכול להיות סופר חשוב תמיד, ועכשיו בזמנים ככה קשים ומורכבים נפשית להרבה מאוד אנשים, במיוחד.
עוד יותר.
עוד יותר.
לחלוטין, אני לגמרי מסכימה.
אז מי שיכול לדחוף את זה, לא משנה איפה, בבוקר עדיף, אז שיעשה זה, צזר.
בוא נגיד, בכל שעה זה טוב, וגם אם זה לא בדיוק השחייה שרצית, אלא הלך לצעוד חצי שעה, וואלה, ניצחת.
ממש.
אגב, הרגלים טובים לא נבנים ברגע. גם הרגלים מנטליים, החוסן הזה שאנחנו כל כך רוצות לייצר, זה לא משהו מעכשיו לעכשיו. השריר המנטלי הזה הוא משהו שצריך להשקיע בו עבודה כל יום.
איך עושים את זה?
הדבר הראשון שאני חושבת הוא באמת הבסיס של האירוע, הוא היכולת לבחור במה להתמקד, במה לשים את הפוקוס. גם בזמנים מאוד מאוד קשים, אפשר חלק מהזמן, לא כל הזמן. זה לא אנושי כל הזמן. אבל חלק מהזמן להיות בפוקוס על משהו שמצמיח אותנו, מחיה אותנו ונותן לנו כוחות. בואו נתחיל מהדבר הכי בסיסי. משמעות. אוקיי? ויקטור פרנקל ציטט את ניטשה, שאמר שמי שיש לו לשם מה יכול לשאת כמעט כל איך, אז היכולת להתחבר למשמעות ולעשות דברים למען משמעות, מאוד מאוד נותן לנו כוחות. מי ש... באה לעשות עבודה עיתונאית שנותנת לאנשים מידע וכלים, משמעות. מי שנלחם כדי להגן על המדינה, משמעות. מי שמלמדת ילדים בבית הספר ונותנת להם ידע וכלים, משמעות. מי שעובדת במרכז הפסיכולוגיה חיובית, משמעות. אוקיי, קצ'ינג.
כן.
אז ראשית משמעות. בנוסף, היכולת להתמקד ברגעים שהם רגעים טובים. ברגעים של אהבה. כמה מאיתנו, כשיש לנו רגע קשה, הולכים רגע לחבק את הילדים שלנו. שמזכירים לנו משהו שהוא הכי קרוב אלינו וקרוב לליבנו, והוא הכי יש שלנו. אז להתמקד במשפחה, בחברים. היכולת לצאת לטבע וליהנות ממנו. זה משאב שנותן לנו כוח אדיר. אם אני כמה פעמים ביום מסוגלת להתחבר למשהו כזה, ולהגיד, וואו, היום גם חלקתי רגע של שמחה עם מישהו שאני אוהבת, גם הייתי רגע בשמש ונהניתי מהרגע הזה, גם עשיתי משהו טוב לטובת אדם אחר, לטובת המדינה. כל הדברים האלה ביחד, אם אנחנו מציינים אותם לעצמנו, הם נמצאים בתודעה שלנו והם נצברים. עכשיו, באמת, החיבור הזה לזה שזה נמצא לנו בתודעה הוא מאוד מאוד חשוב, כי אפשר שהדברים האלה כולם יקרו, אבל הם יעברו לידינו, ואז לא הרווחנו מהם שום דבר. עכשיו, לנהל את עצמנו מבחינה מנטלית, לנהל את הרגשות שלנו, זה אזור שהוא אולי נתפס כפריבילגי, אבל הוא כל כך כל כך חשוב לכל האנשים. למשל, אם אני מאוד מאוד כועסת, נגיד מישהו חותך אותי בכביש, ואז אני חותכת אותו בחזרה, עושה לו עצמה משולשת, מקללת אותו, וכל מה שבא לי לעשות, האם הועלתי לעצמי או לא, זה יכול להיגמר מאוד מאוד לא טוב. אבל אם אני מאוד מאוד כועסת, אז אני חווה את הכעס, מתייגת לי את העובדה שאני מאוד כועסת, ואז נושמת עמוק ואומרת לעצמי, טוב, תגידי לעצמך שהסיבה שהוא נוסע כל כך מהר, זה כי הוא לוקח את אשתו לחדר לידה, ועוברת הלאה. או שאני כועסת על אדם אחר, ואני אומרת לעצמי, את כועסת עליו? בואי תביני למה את כועסת, ואולי תמצאי את הדרך להעביר את הכעס הזה בשיחה איתו, ולהסביר מה השתבש. Okay? כלומר, לחוות את הרגש השלילי, אבל לנהל אותו, ואז לבחור איך להתנהג. לא תמיד, אוקיי? Okay? אין לי כל ספק שאני יכולה לפעמים להתנהג בצורה לחלוטין לא ידידותית כשאני מאוד כועסת, אבל אם חלק מהזמן אני אנהל את הכעס שלי, הרווחתי המון. אם אני חש הצער מאוד מאוד עמוק, אז אני מבינה את הצער הזה ואני מתחברת אליו, ואז אני אומרת, אוקיי, ניקח את הצער הזה ונעשה איתו משהו. כמו לעלות על הסאפ ולפוגג את הצער כי אני לא יכולה רק להצטער, או כמו לעשות משהו שאני יודעת שיעשה לי טוב, והוא להושיט יד לאדם אחר ולעזור לו. כשיש מישהו שדופק על החלון שלי בצומת ואני מוציאה חטיף אנרגיה ונותנת לו, אני מיד מרגישה יותר טוב.
זה מה שאת עושה?
כן. כי אני רוצה לתת לאנשים האלה משהו. גם אגב שיש קפטנים ברחוב, אני נותנת משהו לאכול. ורוב המכריע שלהם מאוד שמחים על זה, כי מישהו ראה אותם.
נכון.
כי מישהו ראה אותם כבני אדם שצריכים משהו. ואיזו הרגשה טובה זה עושה. ואז באמת יש אוסף של דברים, קטנים כגדולים, שממלאים את היום שלך. לא את כולו, אבל חלקים נכבדים ממנו. ובסוף היום את מסתכלת אחורה, ואת אומרת לעצמך, איזה דברים היו ביום הזה, שהיו משמעותיים ועשו טוב? ווואלה, היום הזה פתאום נראה קצת אחר מאשר אם לא הסתכלת על זה.
היה איזשהו רעיון שצפיתי בו באחרונה, ועורר בי השראה. אני אספר לך עליו, אני חושבת שזה קשור לנושא שיחתנו.
יורר גם בי השראה.
אנחנו חובבי טניס במשפחה, והשחקן טניס מספר אחת בעולם כיום.
ג'וקוביץ'.
הוא ג'וקוביץ', נובק ג'וקוביץ', הסרבי. ומה שהיה מעניין ברעיון שבו צפיתי בתוכנית 60 Minutes האמריקאית, זה שקודם כל הם חידדו שהוא התחיל להצליח בגדול אחרי גיל 30, שזה פחות טריוויאלי לשחקני טניס. ומה שהוא אמר ברעיון הזה, זה שלא פחות מהחוסן הגופני שלו, שהוא עובד עליו, כמובן, מאוד מאוד קשה, כי הוא צריך להיות בכושר מטורף, זה שהוא התחיל לעבוד באופן מאוד מאוד רציני על החוסן המנטלי שלו. הוא אומר, אני עובד על המנטל סייד שלי, לא פחות מאשר על הכושר הגופני. ודרך הכוח הזה הוא באמת זינק. הוא אמר, זה לא שאני לא מתעצב, כי אנחנו בני אדם, אני לפעמים מתבאס, ואני עצוב, ואני כועס, והוא גם מעיף מחבטים ושובר אותה, והוא אומר, אני לא מתגאה בזה. אבל לימדתי את עצמי לצאת מזה מאוד מהר. כמו שאמרת, bounce back.
The difference between the biggest champions and the ones that are struggling to get to the highest level is the ability to not stay in those emotions for too long. So for me, it's really relatively short. So as soon as I experience it, I acknowledge it. Maybe burst, I scream on the court, whatever happens. But then I'm able to bounce back and reset.
עכשיו תחשבי, מה, איך נראים חייו של ספורטאי מקצועני? מעבר לקושי הפיזי המאוד מאוד גדול, זה כל הזמן מבחנים אל מול כל העולם, כל כישלון הוא כישלון סופר צורב, ואם אתה לא מסוגל להגיד, אוקיי, נכשלתי, בוא נראה מה עכשיו אני עושה מיד כדי לשפר ולהשתפר, הרבה יותר קשה לך. ולכן החוסן המנטלי של הניהול העצמי הוא כלי לא פחות חשוב מאשר החוסן הפיזי והיצור של הבק-הנד.
אז בואי נחבר את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו לעולם העבודה. דיברנו על הרבה מאוד, אולי אפילו מאות אלפי מילואים ניקים ומילואים ניקיות, שחוזרים על השגרה שלהם אל מקומות העבודה, אולי על האוניברסיטה, הביתה על המשפחה, ובכלל אנשים שהיו מפונים ולאט לאט חוזרים. ואני מניחה מתקשים לחזור לתפקד כפי שהם תפקדו לפני המלחמה. אז מה אנחנו יכולות לומר להם, ומה אנחנו יכולות לומר למנהלים, שרוצים לסייע לעובדים שלהם?
אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, כי הרבה מאוד אנשים היו ביקום מסוים, ועברו ליקום אחר לגמרי, ברגע. ואומנם עושים, הצבא עושה עבודה מדהימה, ועושים עיבוד, ונותנים כלים, אבל אני חושבת שראשית, במקומות עבודה, מה שמשרת מנהלים בימים כתיקונם, ועכשיו עוד יותר, הוא דבר ראשון להגיד שהכל לגיטימי. לגיטימי שקשה לנו. לגיטימי להרגיש שפתאום נחתנו לעולם שהוא לא קשור לנו בכלל, וההסתגלות לוקחת זמן, ולקבל את זה. יש אנשים, אגב, שמה שהם ירצו כשהם חוזרים לעבודה, שיעמיסו עליהם כמה שיותר, כדי שהם יוכלו לשקוע בעולם הזה, וזה יעזור להם מאוד. וזה מעולה. ויש אנשים שמה שהם ירצו זה שיניחו להם רגע, ויתנו להם לנשום, ולאט לאט. והדבר הראשון שמנהלים צריכים לעשות, הוא להגיד להם שזה בסדר, וזה בסדר, ושיבינו מה הם צריכים.
אז בכל הנוגע באמת למנהלים ולעובדים, את אומרת, כל דרך שהיא הנכונה מבחינתם, היא דרך לגיטימית.
ובאמת לאפשר איזה מין מרווח כזה עכשיו, לדבר עם האנשים שלך, להבין מה הם צריכים. זה מאוד מאוד משמעותי. מרכז מיטיב עובד הרבה מאוד בארגונים. אני רואה את האבולוציה של מה הארגונים צריכים, החל באמת מאמצע אוקטובר ועד עכשיו. אז בהתחלה באמת היה צריך לגייס משאבים, ולהבין איך מתמודדים, ואיך לגייס כוחות. ועכשיו זה באמת איך לקלוט את האנשים שבאו ומה לתת להם. וכל ארגון שגם לפני זה היה ארגון שרואה את האנשים ומאפשר להם, זה ארגון שהיה לו הרבה יותר קל גם לתמוך בזמנים קשים, וגם עכשיו לקבל אנשים ולתת להם את מה שהם צריכים.
אני מניחה שמנהלים גם חווים בחלק מהמקרים בטח איזשהו דיסוננס, מצד אחד הרצון לתמוך, מצד שני היה קשה בלי אותם אנשים.
נכון.
אולי אפילו יש איזשהו סוג של כעס, אתה לא רוצה לבטא אותו כי... לא אמור לכעוס עליהם, זה לא אשמתם, הם הגנו על המדינה.
אפשר לכעוס על סינואר.
אפשר לכעוס על סינואר, בדיוק, אבל כן, מין מתח כזה, בין התסכול, על העומס שהארגון היה צריך לשאת בהיעדר אותם אנשים, לבין הרצון לתמוך.
אני לגמרי מבינה את הדבר הזה, אני כמנהלת ארגון חוויתי את זה גם אצלי. אני חושבת שראשית, מנהלים צריכים לדעת לנהל את עצמם. היכולת לנהל רגשות, שיש בי כעס ותסכול על זה שלא היו לי עובדים, אבל המשימות נשארו אותה משימות, והכל באחריותי והכל אני צריכה לעשות, או צריך.
ואז מגיע העובד או העובדת, והם לא יכולים לקחת את עצמם באותה מידה. אני לא יכול.
נכון. אז זה בדיוק המקום שבו נמדד או נמדדת מנהל או מנהלת. שאומרים, אוקיי, זה קושי שהיה, והקושי הזה נשאר. ועכשיו, איך אני מנהלת אותו? מה אני כן יכולה לגייס באדם שהוא כן ירצה לעשות? על מה אני יכולה לוותר לו, על מה אין לי ברירה. אני חושבת שאנשים כשמראים להם שאכפת, הם מגייסים את עצמם יותר מה שאומרים להם, טוב, הייתי צריכה אותך, חזרת עכשיו לך לעבוד. כשאגב עוזרים לאנשים לגייס את הכוחות שלהם, אז בסוף הם התגייסו למטרה בעבודה הרבה יותר.
הם מעריכים את זה.
הם מאוד מעריכים את זה, וגם יש להם יותר כוחות לתת.
נכון, והעובדים עצמם, שאולי מתקשים לקום מהמיטה, מתקשים להתנער מהמראות הקשים, מהתחושות הקשות, רוצים לחזור, אבל חווים קושי לעשות זאת. מה הם יכולים לעשות?
אני מדברת על עובדים שאוהבים את מקום העבודה שלהם.
אוקיי.
אני חושבת שבלהיות חלק בחזרה ממשהו שממשיך לתפקד במציאות, יש נחמה מאוד גדולה. אז צריך לאפשר לעצמנו לאט לאט להתחבר לנחמה הזאת, ולתת לה להשיח את דעתנו. להיות חלק צוות שעושה משהו אחר, אפילו חלק מהזמן, נותן לנו מקומות שבהם אנחנו לא חושבים על המראות הקשים, לא חושבים על המציאות הקשה, אלא חושבים על משהו אחר. וככה לאט לאט הרגעים האלה בימים שלנו הולכים ונצברים, ונוצר בנו משהו אחר. אנחנו מצליחים יותר להתחבר למציאות, אבל בעיקר דיברתי קודם על חמלה עצמית. כשאני צריכה עכשיו לבצע משימה, וכל מה שאני חושבת זה מה שראיתי בעזה, אז אם אני מצליחה חלקית לכמה רגעים לעשות משהו שהוא לא הדברים הקשים שחשבתי עליהם, התחלתי להתקדם. ואז כל יום יש כמה שיותר רגעים כאלה, ואז פתאום יום אחד אני קמה בבוקר, ועבדתי רוב היום. ואז אני מזהה את זה, ואני טופחת לעצמי על השכם, ואם המנהלת שלי עושה את זה בשבילי, אז עוד יותר טוב, ואני מזהה בעצמי את ההתקדמות שלי. שזה מאוד מאוד חשוב. שביום הראשון יכולתי להתרכז 5 דקות, ועכשיו אני מתרכזת 1.5 שעות, וואו, איזה דלתה מטורפת. לזהות אותה על עצמי ועל אנשים אחרים, ולתת לה מקום.
ציינת קודם שעבדת 19 שנים במשרד ראש הממשלה. וככה תהיתי איך הרקע שלך בתחום הפסיכולוגיה בעצם מתקשר כאילו לתפקיד שעשית אחר כך, באותו מוסד מפואר, כינית אותו?
כן.
כאילו איך פסיכולוגיה בעצם נכנסת לתחום הזה, של העבודה, נקרא למה, ביטחונית?
כן. אני חושבת, ראשית, שהכל מתחיל ונגמר בבני אדם. היכולות הכי אטרקטיביות היום בשוק העבודה, הם היכולת לעבוד בצורה אפקטיבית עם אנשים.
מאוד נכון.
גם עם אנשים מתרבות שלנו, עם אנשים מתרבויות שונות. יכולת להגיע אל אנשים ולגייס אותם למשימה שלך. זאת המיומנות הכי חשובה שיש, והיא, אני חושבת, שרתה אותי בכל המקומות שהייתי בהם. היכולת להתחבר לאנשים, להבין אותם, לכבד אותם, להעריך אותם, ללמוד מהם. אין דבר יותר חשוב מזה בעיניי.
כן, מדויק מאוד. איזשהו מסר לסיום?
שאנחנו כולנו נתאמץ ביחד ונעשה פה מקום יותר טוב.
מה שנקרא הלוואי, הלוואי שכך יהיה. דוקטור עידית זכאי אור, תודה רבה.
בשמחה רבה.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה, ושלחו את הפרק לחברה או חבר. שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים לפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, תרגישו ממש ממש בנוח לכתוב לי מייל בהילה hila@globs.co.il או חפשו אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהזנתם. מאחלת לכם חג רגוע, ובאווירת הפרק אאחל לכם גם חג שיש בו אפילו הנאה, עד כמה שאפשר. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.